בוקר טוב, שלום.
היי, בוקר נפלא.
אני כרמל כהן.
ואני צביה רוטשילד.
ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. אנחנו שמחות מאוד מאוד לארח אותך פה, לירון קריב.
היי לירון, איזה יופי שאת כאן.
תודה לכן שאתם מארחות אותי. תודה על האירוח.
אנחנו תכף ניתן ללירון להציג את עצמה, היא בטח תעשה את זה הרבה יותר טוב ממני. ואנחנו נדבר היום, שימו לב, על בעיות וסטיבולריות. מה זה המילה הזאת? מה המשמעות שלה? איך זה קשור בכלל? ולמה אנחנו מדברות על זה בפודקאסט הזה? אז עוד רגע, לירון תעשה סדר בנושא חשוב, שאני חושבת שאך נכון שתהיה לו יותר מודעות, במיוחד בכל מי שמטפל והורה לילד עם מוגבלות בשמיעה, ולכן הזמנו את לירון. שמענו את ההרצאה הזאת של לירון כבר בעבר, וחשבנו שחובה. חובה להשמיע אותה להורים ולאנשי מקצוע. אז הנה לירון פה.
תודה רבה.
ואני אתן לך להציג את עצמך.
בסדר. אז אני לירון. אני קלינאי תקשורת. תחומי העיסוק שלי הם בתחום האודיולוגיה והווסטיבולוגיה, אותה מילה מפוצצת שנסביר. אני מנהלת של מכון השמיעה והשירות של קלינאיות תקשורת בבית חולים אסותא אשדוד, ואני מלמדת את התחום של ווסטיבולוגיה, שוב, באוניברסיטת אריאל.
אוקיי. אז אנחנו ככה, כדי שאנשים ידעו שכדאי להם לשמוע את השידור הזה ואת הפודקאסט הזה, בואי נצלול ישר להם. מה זה בעצם המערכת הווסטיבולרית? כן. מה זה בעיות וסטיבולריות ולמה חשוב שנכיר את התחום הזה עם הילדים שלנו?
אז המערכת הווסטיבולרית זו למעשה מערכת שיווי המשקל של האוזן הפנימית. כשאנחנו מסתכלים על שיווי המשקל שלנו, הוא בנוי מכמה מערכות חוש. האחת מהן היא מערכת הראייה, השנייה זה מערכת שנקראת פרופריו-אוצפטיבית, זה חיישנים שנמצאים בגידים, בשרירים, ומשדרים על, על מיקום הגפיים שלנו, והמערכת השלישית שלכבודה התכנסנו היא המערכת הווסטיבולרית, ששוב, זו בעצם מערכת שיווי המשקל של האוזן הפנימית. אז אם נדבר קצת על המבנה...
בטח.
אוקיי,
אז המערכת... שם.
אז בדיוק, זה מתחיל במבנה, כי כשאנחנו מסתכלים על האוזן הפנימית, אנחנו, אני מניחה שהמאזינים שלנו יודעים שבאוזן, לאוזן יש שלושה חלקים, חיצונית, תיכונה ופנימית. וכשאנחנו מסתכלים על האוזן הפנימית, אז בתוכה למעשה יש שני איברים תפקודיים. זאת אומרת שמבחינה מבנית זה מבנה אחד, אבל הוא כולל בתוכו שתי ישויות של תפקוד. ישות אחת והיא מוכרת היא השבלול, הכוכליה, שבעצם זה איבר השמיעה. והישות השנייה, השכנה, זה האיבר הווסטיבולרי, זה אותו מבנה שנותן לנו את התחושה של השיווי משקל, של מיקום הראש, למשל, במרחב.
אוקיי, אני אעצור רגע ורק ככה הרי אם הבנתי נכון, וגם לטובת מאזיננו. בעצם מה שאת אומרת, זה שאותו מבנה שבו נמצא עצב השמיעה, עם השבלול, עם שערות השמיעה, כל מה ששולחים ילדים לעשות MRI בשבילו כדי לראות מה קורה בפנים, בעצם אותו איבר שבו נעשה את השמיעה, עם עצב השמיעה, זה אותו איבר שבו יש גם את כל הסיפור הזה של שיווי משקל.
כן, כן, נכון, נכון. וזה ייחודי לבני אדם. בחיות יש גם איברים וסטיבולריים, אבל זה תלוי ברמה, נקרא לזה. למשל, לדגים יש איבר מאוד מאוד מוגבל וקטן, ולקופים או חיות אחרות, אז יש איבר שיותר דומה לאיבר שלנו. אבל צריך להבין שכל מי שמסתובב על כדור ארץ, שיש בו כוח משיכה שמושך אותנו למטה, ואנחנו צריכים להתנגד לכוח המשיכה הזה, חייב להיות לנו איבר שאומר לנו לאן מושכים אותנו.
אוקיי.
ובעצם להתייצב כנגדו. זאת אומרת שיש לנו סוג של ג'יירוסקופ בתוך הראש. ג'יירוסקופ זה מעין חיישן של מיקום. ולפני הרבה שנים, כשפיתחו בטלפון את הג'יירוסקופ של הטלפון, נכון? ואז היינו הופכים את הטלפון והתמונה הייתה מתהפכת, זה היה נורא מדליק. אבל בתוך הראש יש משהו שיכול לזהות זוויות הרבה יותר קטנות וכל הכיוונים. וזה איבר שיווי משקל, כן.
ואני חושבת שזה בדיוק מה שממחיש את למה חשוב לנו לדבר על המערכת הווסטיבולוגית, כי אותה אנחנו לא מכירים. כל מי שמתעסק הורה לילד עם מוגבלות בשמיעה יודע שהבעיה יושבת בשבלול. אבל אם כבר יש בעיה בשבלול שגורמת לקושי בשמיעה, כן חשוב להכיר גם את הדבר הזה, כי זה יושב באותו מקום.
אז נספר שהאוזן הפנימית מתפתחת בשלב מאוד מוקדם, בעוברות, והיא מתפתחת כיחידה אחת, כל האוזן הפנימית, על שני תפקודיה.
אוקיי.
ואפילו השבלול, הוא יוצא מתוך אחד האיברים הווסטיבולריים, בשלב העוברי. זאת אומרת שבעוברות מתפתחות שתי שלוחות כאלו, שמאחת מהן מתפתח אחד העברונים הווסטיבולריים, וממנו הכוכליה, השבלול. ולכן לא פלא שגם הפגיעות הן משותפות באיבר הזה.
אוקיי, באמת נקודה חשובה. אז עכשיו אנחנו מבינים למה שני הדברים האלה חשובים, ולפעמים הולכים ביחד.
נכון, נכון.
אוקיי.
גם כשאנחנו מדברים על העצב שהזכרת אותו, אז העצב, נכון. אז העצב השמיני הוא נקרא, הוא בעצם כולל בתוכו, אמר לי אחד ההורים פעם כשהסברתי, אמר לי זה תלת פאזי. אני מאמצת את הביטוי הזה. אז באמת זה, העצב השמיני הוא תלת פאזי, יש לו שני קבלים שהם הולכים לאיבר שיווי המשקל, ועוד אחד שהולך לשבלול. וביחד הם מתאגדים ועולים למוח. כן, כן, כן.
אז בעצם דיברנו על איפה זה נמצא. דיברנו על המבנה.
נכון.
ואם אנחנו אומרים שהדברים האלה קשורים, אז כמה הם קשורים? כל ילד שיש לו בעיה בשמיעה, תהיה לו גם בהכרח בעיה בסטיבולרית, ולהפך?
לא, אז לא בהכרח.
לא בהכרח.
יחד עם זאת, השכיחות היא גבוהה. Okay. והשכיחות, טווח השכיחות הוא מאוד מאוד רחב. אז המחקרים מראים לנו שטווח השכיחות נע בין 20% של ילדים לקות בשמיעה, שיש להם גם לקות וסטיבולרית, עד 80%. שזה באמת טווח מאוד מאוד רחב, שאנחנו כמעט לא יודעים לעבוד איתו, נכון?
וואו.
20 עד 80, אוקיי, זה כמעט מספר ניחוש. אז כשאנחנו מפרקים את המספר הזה, אז אנחנו רואים שיש בעצם השפעות שונות. קודם כל, ככל שדרגת הירידה בשמיעה חמורה יותר, כך נפגוש יותר בעיות וסטיבולריות. דבר שני, ומאוד מאוד מהותי, זה סיבת הירידה בשמיעה. אז יש סיבות מסוימות שיביאו בשכיחות גבוהה יותר גם לקויות וסטיבולריות. למשל, אם אנחנו מדברים על CMV, שזה אותו וירוס שאם האם נדבקת בו בהיריון, לראשונה בחייה, הוא עלול לעבור לעובר ולגרום לבעיה בשמיעה, אז אנחנו יודעים שבילדים עם לקות שמיעה על רקע CMV, 85% עד 90% מבין הילדים האלו, עם לקות וסטימולרית בנוסף.
זה מאוד משמעותי, מאוד מאוד גבוה. הנקודה הזאת.
מנינגית הסתלקת קרום המוח, היא גם מביאה בשכיחות גבוהה פגיעה משותפת.
אוקיי.
ויש מצבים נוספים, סינדרומים כאלו ואחרים. סינדרום שנקרא אשר, שגם לפעמים מביא איתו לקות, גם פגיעה בריאה באיזשהו שלב, אבל בראש ובראשונה לקות וסטימולרית ולקות שמיעה. כן.
אותה תסמונת שפוגעת גם בשמיעה וגם בריאה בהמשך.
נכון.
את התייחסת מבחינת השכיחות לילדים שיש, ככל שהירידה עמוקה יותר, האם זה אותו דבר לגבי מקרים שיש ירידה בשמיעה חד-צידית או רק דו-צידית?
כן. אז גם אנחנו רואים קשר עם מעורבות שתי האוזניים ואוזן אחת, אז כשיש לנו ירידה בשמיעה דו-צידית, אנחנו פוגשים יותר לקות וסטיבולרית, וכשיש ירידה חד-צידית אז פחות. אבל צריך לומר שלפעמים גם יש הפתעות, ולפעמים אנחנו הולכים לפגוש מצב של ירידה בשמיעה באוזן אחת, ולקות וסטיבולרית באוזן השנייה.
אוקיי.
אז כן.
בקיצור, כל האפשרויות.
כל האפשרויות, כמו ברפואה, כל
האפשרויות.
כשחשבת שראית הכל, אז תדע שלא ראית כלום. כן.
אוקיי. אז הבנו איפה זה יושב. שמענו את השכיחות שוואלה, גם אם זה רק במרכאות 20%, זה אחד לכל 5 ילדים, נכון?
כן.
זה המון.
נכון.
זה בהחלט שווה לדעת ולהיחשף.
צריך אולי גם להגיד מילה על השכיחות. בעבר לא היו לנו דרכים טובות להבחן את זה, והיום יש יותר. והיום, כשאני אומרת היום, זה בעשור 15 שנה האחרונות.
אז די צעיר.
אז זה די צעיר. אז גם יכול להיות שכשאנחנו מדברים על מחקרים ישנים יותר, השכיחויות שלהם לא מדויקות, כי הם השתמשו בבטריה מאוד מאוד צרה של אבחון, ואולי פספסו גם. Okay. והיום יש לנו כלים יותר, קצת יותר רגישים, יותר מדויקים.
דיברנו על מה השכיחות של זה, דיברנו, איך רואים את זה? איך אתה יודע, או עלול, עשוי לחשוד, שלילד שלך יש בעיה וסטיבולרית? מה לחפש? מה רואים על ילד כזה?
אז חשוב להדגיש שבשונה ממבוגר, מבוגרים כשיש להם אירוע וסטיבולרי, פגיעה חדשה וסטיבולרית, הם יחושו סחרחורת סיבובית. זה הסימן ההיכר הכי ידוע, או מה שנקרא ורטיגו.
זה שכל העולם מסתובב עליך, ואתה מנוטרל לכמה ימים, ואלוהים שישמור.
בדיוק, לא נעים בכלל, והכאות וכולי, כן. בעצם הוורטיגו הזה, אותה סחרחורת סיבובית, היא מאפיינת פגיעות חדשות, או מה שאנחנו קוראים נרכשות. ולכן זה מה שמאפיין מבוגר, שפתאום יש לו איזושהי דלקת על העצב, ויש לו בעיה בקריסטלים, או כל מיני סוגים של בעיות.
זאת אומרת, זה לא משהו שנולדת איתו, זה משהו שפתאום קורה לך באמצע החיים, או לפני או אחרי.
נכון.
אוקיי.
וזה יאפיין למשל ילד, שלמשל הייתה לו חבלת ראש, עם פגיעה בשמיעה, כתוצאה מהחבלת ראש, פגיעה בשמיעה ובעבר הווסטיבולרי, הוא יכול באמת לחוש סחרחורת סיבובית. Mm-hmm. אבל זה לא רוב המקרים. רוב mm-hmm. המקרים שאנחנו מדברים על ילדים עם לקות בשמיעה, זה ילדים עם לקות מולדת, mm-hmm. או שנרכשה באופן פרוגרסיבי הדרגתי, mm-hmm. והם לא חווים סחרחורת סיבובית.
גם מה הסיכויים שילד יבוא ויגיד אם יש לי סחרחורת?
נכון. אז יש מעט okay. מאוד ילדים כאלו.
כן.
זכורה לי ממש ילדה אחת שהגיעה עם דלקת חריפה באוזן, והיא אמרה, אמא, תורידי אותי מהקרוסלה, זה לא נעים לי. אני לא זוכרת את המקרה הזה, הייתה בת שנתיים.
תיאור.
כן, כן. אבל זה באמת נדיר. זאת אומרת, א', הילד לא יודע לבוא ולדווח, אבל שתיים, הם באמת לא חווים סחרחורת סיבובית. אם הם היו חווים אותה, היינו יכולים לראות את זה דרך תנועת עיניים מסוימת. זה לא משהו ש... בעצם, עוד פעם, סחרחורת כזו סיבובית, או התנועות עיניים האופייניות האלו, הן מאפיינות מצב של פגיעה חדשה. מערכת שתפקדה okay. רגיל, ופתאום חלה איזושהי mm-hmm. פגיעה, מה שאנחנו קוראים הפרעה שוב נרכשת.
Mm-hmm. אז זה לא דרך לזהות את זה אצל
נכון,
ילדים.
נכון.
מה הדרך הקלאסית?
נכון. וזה היא? חשוב לדעת. אני חושבת שחלק מהסיבות למודעות נמוכה לתחום, היא בגלל שאין להם סחרחורת. אבל, מה כן אנחנו נראה? ילדים עם לקויות וסטיבולריות מראים איחור ברכישת אבני דרך מוטוריות. זה סימן העיקר.
למה את מתכוונת באבני דרך מוטוריות?
אז בילדות המוקדמת, זאת אומרת שאנחנו מדברים על תינוק, אז הדבר הראשון זה החזקת ראש. החזקת ראש, אנחנו יודעים שתינוק נולד, כולם מגינים על הראש, נכון? תמיד מעירים לאבא. אבא תזכור להחזיק את זה. כן, תמיד זה אבא. סליחה לכל האבות שמאזינים.
במחילה.
במחילה בדיוק.
כן.
אבל באמת אנחנו יודעים שהחזקת ראש מתייצבת סביב גיל 4 חודשים, ובדרך כלל בגיל 7 חודשים כבר יציבה לחלוטין. תינוקים שנולד עם לקות וסטיבולרית, בדרך כלל יראה קושי בהחזקת הראש.
מהילדים האלה שהראש נוזל להם, ואם
נכון,
אתה לא מחזיק
נכון,
אותו, אז וואלה.
נכון, נכון, okay. כן, כן. Mm-hmm. זה סימן ראשון. בהמשך, כל רכישת אבני הדרך הראשונות, ישיבה שאמורה להיות סביב גיל 9 חודשים, זחילה, עמידה כשהיל מסתובב סביב חפצים, mm-hmm. וכמובן הליכה, mm-hmm. אז כל אבני הדרך האלו mm-hmm. יכולות להגיע באיחור, יכולות להראות איזשהו איחור, וזה אחד מסימני היכר של לקות okay. וסטיבולרית בילדים, כן.
אוקיי.
Okay. Mm-hmm. בהמשך, אם אנחנו mm-hmm. נלווה אותם עם הגיל.
אני כן. ככה, את אומרת את זה, ואני ככה קופץ לי, שיהיו מן הסתם, נכון? תקני אותי אם אני טועה, יהיו מן הסתם גם תינוקות שיראו איחור ברכישת אבני
נכון.
הדרך האלה, אבל השמיעה שלהם תקינה
נכון,
לגמרי.
נכון.
גם זה יכול להיות.
כמובן, okay. נכון. זאת אומרת שילד עם לקות וסטיבולרית שהיא חמורה, יראה איזשהו עיכוב באבני הדרך, אבל לא כל ילד שמראה עיכוב באבני הדרך, הוא זה על רקע וסטיבולרי, נכון? זה חידוד חשוב, כן.
אבל אנחנו חוזרות חזרה לאותם ילדים שלנו, שאנחנו יודעים שיש להם לקות בשמיעה, ששם התחלנו, ואז אמרנו באמת העניין הזה של...
נכון, אז למשל במחקר שעשינו, שביצענו לפני 2, בדקנו 20 ילדים עם לקות בשמיעה, ומתוכם, אם אני זוכרת נכון את המספרים, 9 התחילו ללכת באיחור. זה מספר לא קטן.
זאת אומרת, אם חזרתם אחורה, בהיסטוריה
כן, שאלנו, ראינו את ההורים ושאלנו.
התחילו ללכת באיחור.
שאלנו כמה מתוכם טופלו בפיזיותרפיה. עכשיו, בחרנו אותם רק על סמך זה שיש להם לקות בשמיעה. אנחנו לא בדקנו עדיין את הלקות הווסטיבולרית. והאחוזים היו גבוהים. 9 מתוך 20 דיווחו על... כן, על הליכה מאוחרת. גם אחוזים גבוהים דיווחו על זה שהם נזקקו לצורך בטיפול פיזיותרפי, מסיבות כאלה ואחרות. אז כן, הדברים האלה נוכחים, אבל איכשהו פשוט לא קיבלו את הכותרת, ולכן עליהן מודעות.
אוקיי, אבל זה היה בתחילת הדרך, באבני הדרך. אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על ילד בן 4-5, הוא כבר לא באבני הדרך, מה תראי עליו? איזה עוד סימנים יהיו?
אז בגילאים האלו של מה שנקרא טודלר, נכון? פעוטות, זו המילה בעברית. אז בפעוטות מה שאנחנו נראה זה יותר קושי של... א', חוסר רציבות הרבה פעמים. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה קלאמזינס, נכון? הילדים שמתכופפים לקחת משהו ופוגשים מהר את הרצפה.
אתם ילדים שההורה או הגננת יגידו לך, תקשיבי, הם כל הזמן נופלים,
כן,
מסורגלים,
כן,
כזה?
בדיוק, נכון.
Okay.
הורה שחושש לילד כשהוא עולה ויורד במדרגות, הוא יודע למה הוא חושש. במשחקי כדור נוטים מאוד ליפול. כן.
Okay.
ולפעמים אפילו מראים קושי, למרות שבגילאי 3 אנחנו עוד לא מצפים רכיבה על אופניים, אנחנו לא מצפים בגילאים האלו, אבל עם העלייה בגיל, נגיד סביב 5-6, אז גם משחקי כדור יכולים להיות קשים. תחשבו על ילד שהשיווי משקל שהוא לא יציב, והוא צריך לרוץ אחרי כדור במשחק כדורגל, להרים את המבט, להסתכל על השער, לחזור לחבר שמנסה להגיף אותו מימין, ותוך כדי גם לרוץ עם הכדור. זה קשה, זה קשה גם לנו.
קשוח.
זה קשוח. רכיבה על אופניים, שחייה יכולה להיות קשה.
אוקיי.
צריך להבין שכשיש פגיעה וסטיבולרית, כמובן תלוי בחומרת הפגיעה, אז המוח לומד לפצות עם המערכות האחרות. וזה עם הראייה, וזה עם המערכת הסומטו-סנסורית שהזכרנו בהתחלה. לכן, כשאנחנו שמים ילד במצב שהוא לא יכול להיעזר מספיק בראייה שלו, שם נוכל לפגוש את הקושי. אז הדוגמה, אם נבקש מילד בן 5 לעמוד על רגל אחת ולעצום עיניים, והוא מיד נופל,
אוקיי.
אז כאן אתגרנו בעצם את המערכת הווסטימולרית שלו, וכאן אפשר יהיה לראות את הקושי.
זה לא שאנחנו נמליץ עכשיו לכל ההורים, אוקיי, תגידו לו לעצום עיניים, תעמוד על רגל אחת, ואם אפשר גם על הראש, ואז נדע אם יש לך.
בדיוק, נכון. לא, גם לא צריך לחפש את הבעיות איפה שאין.
נכון.
הרואה יודע אם...
אבל בגדול, אנחנו מדברות על סרבול, אנחנו מדברות באמת על ילד שקצת פחות מסתדר עם החבר'ה במשחקי כדור. וככה בשיח הזה שקיימנו לפני, אז באמת דיברנו, הרי אנחנו בעידן של ילדים יש חוגים וכל מיני דברים שהם ככה מתנסים בהם. אז מה, אז יהיה ילדים שאת תראי שנמנעים, שפחות אוהבים לעשות הפעילות הזאת, זה גם יכול להיות סימן לזה?
כן, כן, אז יכולים, כשילד מרגיש חוסר ביטחון בגוף שלו, תחשבו שנחשוב כולנו שביטחון בגוף זה דבר מאוד מאוד בסיסי שיש לנו מגיל צעיר.
מאוד.
לכן אגב, אנשים מבוגרים שחווים אירוע של סחרחורת, הם הרבה פעמים מתלווה לזה חרדה מאוד גדולה. כי יש משהו מאוד בסיסי בביטחון של הגוף, ולעמוד על הרגליים ולדעת שאתה לא צפוי ליפול.
כן, אתה יכול לסמוך על הגוף שלך.
בדיוק. וכשאתה לא יכול לסמוך על הגוף שלך, אז לרוץ אחרי כדור, ערכול אופניים או כל דבר אחר, הוא יכול להיות מאתגר, ואז אתה נמנע. ואנחנו גם יודעים שיש לזה השלכות חברתיות.
זה אין ספק. זה נשמע לי מאוד חשוב מה שאת מעלה כרגע, כי עד עכשיו היינו בתחום של התפתחות מוטורית. דיברנו על כן זורק כדור, כן קופץ, לא קופץ. בסדר, אתה יודע, בסדר, לא כולנו ספורטאים, וזה בסדר. לגיטימי. אבל אני חושבת שההשלכה הזאת שאת מדברת עליה, בהיבט החברתי, הרגשי, הביטחון שלך, דימוי עצמי, כל מיני דברים, זה נשמע לי מאוד...
כן, כן, מאוד. אני חושבת שספורט הוא מלווה מאוד את הילדים שלנו מגיל צעיר, עם, זה עדיין קצת מגדרי, נכון?
כן,
הבנות קצת עם
החול
והבלט, אין מה לעשות, והבנים עם הכדורגל והכדורסל.
בדיוק.
יש כבר התחלה של שינוי, אבל עדיין. אבל לא משנה, בנים, בנות, כולם עוסקים בספורט, וכן, בטח שיש משמעות לזה שאתה לא בטוח בגוף שלך, ובטח שאתה גם חשוף לפגיעות חברתיים מהחברים.
נכון.
שזורקים איזה הערה, אולי איזה משפט שהוא קצת מעליב, הוא גם פוגש אותך במקום החלה שלך, אז
גם אין
אז
לעשות. גם פוגע. מגדרי או לא מגדרי, כדורגל ובנים, תחשבו, כאילו לא רוצים לבחור אותו, הוא לא בא לו לשחק, אתה לא חלק מהחבר'ה, זה נורא משמעותי.
כן.
אוקיי, זה מאוד חשוב. את התחלת לדבר על זה שהגוף שלנו הוא חכם והוא עושה פיצוי, וזה משהו שאנחנו שומעים אותו הרבה לגבי ילדים.
נכון.
אז מה בדיוק, איך זה? ואז זה אומר שמה, שילד כזה בעצם בזכות הפיצויים האלה יכול להסתדר ובכלל לא,
כן.
לא נראה, לא נדע ולא נצטרך לעשות שום דבר בעצם?
אז אני חושבת שכחות השני עובר בהרצאה הנושא של המודעות הנמוכה, ואחד הסיבות המשמחות למודעות נמוכה לתחום הזה. היא שבאמת ילדים יודעים לעשות פיצוי, ולכן הרבה פעמים הבעיה קצת מתשטשת. זאת אומרת, לא תמיד רואים אותה, לשמחתנו. ילדים יודעים לעשות פיצוי בצורה טובה לבעיות וסטיבולריות, ואנחנו נסביר, יש כמה מנגנונים. קודם כל, אם הפגיעה היא בצד אחד, אז המוח החכם שלנו יודע לחשב, כשאנחנו מדברים היום המון על AI ובינה מלאכותית, אבל שכחנו שלפני הבינה המלאכותית הייתה בינה.
אנושית.
כן, והבינה שלנו היא באמת מאוד מאוד נבונה וחכמה, והגוף יודע בעצם להסתמך על הצד הבריא, ולהבין שהצד הפגוע הוא מטעה אותו, ומעביר אינפורמציה לא מדויקת, ולאט לאט להסתמך יותר ויותר על הצד הבריא, ולתקן את העיוות הזה שנוצר במידע השגוי. בנוסף, כמו שהזכרנו בהתחלה, הוא מסתמך מאוד על מנגנונים של ראייה ושל המיקום של הגפיים שלנו במרחב. ויש לנו רפלקסים מורכבים שמחברים באמת כל שרירי השלד והמערכת הווסטיבולרית ומערכת הראייה ושרירי הצוואר, והכל עובד בסינכרון מופלא שאותו מי שמנצח על התזמורת זה הצרבלום. אותו חלק במוח ששולט על כל המקלה, המוח הקטן, נכון. הוא באמת יודע לסנכרן בין כל החלקים ולהבין שמשהו שם לא עובד טוב, אז הוא סומך יותר על האינפורמציה שמעבירות לו מערכות האחרות. כך שאם מדובר בפגיעה בצד אחד, אז הוא יודע לקחת את האינפורמציה מהצד השני, ואם מדובר בפגיעה שהיא דו-צידית, אז הוא גם יודע להסתמך יותר על מערכת הראייה ועל הגפיים, ועל ההחזרים מהגפיים, אותה מערכת סומטו-סנסורית. אז המוח הוא באמת חכם מאוד עכשיו, ויודע לפצות על זה. וכשאנחנו נסתכל על אותם ילדים שהיו להם, היה להם עיכוב באבני הדרך בתחילה, אם אנחנו נפגוש אותם בגילי 6, בגילי בית ספר, בדרך כלל הם כבר באמת יהיו עם תפקודים תואמי גיל, ירוצו וישחקו ויעשו הכל,
אוקיי. מאוד מאוד.
כולל דברים שגם אנחנו, זאת אומרת, יש את התמונות האלו, על ילדים שהם רוכבים להם על הסקטבורד, ודברים שגם אני לא יודעת לעשות. ורק אם אנחנו באמת מאוד נאתגר אותם, כמו שהזכרנו מקודם, כמו לעמוד על רגל אחת ולעצום עיניים, אז פתאום יצוץ הקושי שהוא שם. כי זה לא, זאת אומרת, צריך חשוב להגיד שהמערכת לא מתקנת את עצמה, כשהיא פגועה, אבל התפקוד הכללי הוא זה שבעצם יודע לתקן ולפצות על החסר. החסר נשאר חסר.
אוקיי.
אבל הגוף יודע לפצות על זה בצורה נפלאה.
זאת אומרת, once יש בעיה, נכון. היא שמה.
היא שם, אבל... כן. היא שם, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו מודדים זה את התפקוד.
אוקיי.
ולא את מערכת אחת מתוך כלל המערכות שתורמות לתפקוד הזה. אם מערכת אחת לא עובדת טוב, בסדר.
במסגרת מה מעדיפים את החדשות הטובות או את הרעות? כן. קודם, אז אני מעריכה שזה במסגרת החדשות הטובות.
חד משמעית, חד משמעית.
שבאמת, עם הגיל, ככל שהילד גדל, בעצם מה שאת אומרת, זה שהוא בהחלט יכול להגיע לתפקוד טוב.
נכון.
שאתה בעין בלתי מזוינת, לא מקצועית, לא תראה בכלל שיש.
ובעיקר מי שלא יחוש בזה, זה הילד.
שזה הכי חשוב.
בדיוק.
אוקיי.
כן.
זוג הורים ששמע את הפודקאסט הזה,
כן.
והוא מודע, והוא יודע מה לחפש ומה לראות. אוקיי, מה הלאה? אז מה עושים? אוקיי, אז ראינו, כן. אנחנו חושדים שיש פה אולי קושי במערכת הווסטיבולרית, שיווי משקל, מה עושים?
אז כמו שציינתי קודם, היום יש לנו סל בדיקות שלא היה בעבר. התחום הזה מתפתח בצורה מדהימה בשנים האחרונות. הודות לבאמת שילוב של טכנולוגיה, יש הרבה טכניקות שהיו בעבר, אבל לא הייתה טכנולוגיה שיכלה להתאים, כמו למשל טכניקה של צילום עיניים, אבל בעבר בעבר לא הייתה מצלמה מספיק מהירה ומספיק קלה במשקל שאפשר היה להשתמש בה, והיום כבר יש. אנחנו יכולים לעשות בדיקות שהן ממש פיזיולוגיות, הכוונה לא בדיקות של התנהגות, אלא בדיקות שמודדות תפקודים של רפלקסים בגוף ולמדוד ולדעת האם יש פגיעה בעבר שיווי המשקל.
אבל זה בטח לא בדיקות שאפשר לעשות לתינוק קטן מאוד.
אז אנחנו יכולים כבר בגיל 8 חודשים, כן, כן, כן. כבר בגיל 8 חודשים אפשר לבצע את אחת הבדיקות. באסותא אשדוד אנחנו מבצעים איזה שתי קליניות. יש לנו כבר רפרטואר קטן, ואני חושבת שילדים שצריכנו לקבל בדיקות מהימנות כבר בגיל 8 חודשים, שנה, שנה וחודשיים, שנה וחצי.
זה בדיקות כואבות?
לא, 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 לא,
זה חשוב מאוד.
כן, לא, 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 זה לא בדיקות כואבות.
כן, כן.
אז אנחנו מדברים על סט של, אפשר להגיד, 3 בדיקות, זה קצת תלוי בגיל, ובהתאמה של איך מבצעים את הבדיקה ומה, אבל זה לא בדיקות כואבות.
כן, כן, כן.
אחת הבדיקות היא קצת מזכירה ABR, למי שמהמאזינים שלנו מכיר, נכון, בירה? אבל הילד לא צריך לישון. אנחנו מדביקים איזשהן אלקטרודות על הצוואר, לפעמים גם סביב העיניים, תלוי בגיל.
לא כואב, הורים, לא ליבל, שאלתי את השאלה בכוונה.
כן, כן, לא, זה לא כואב בכלל.
בדיקה פשוטה.
אנחנו קליניות, אנחנו לא מכירות.
כן, כן, בדיוק.
לא, אז אנחנו מדביקות אלקטרודות על הצוואר או על שרירי העיניים, תלוי איזה סוג בדיוק, תלוי בגיל של הילד. מכניסות אוזנייה קטנה לאוזן, משמיעות צליל, ומודדות בעצם את הרפלקס שגורם אנחנו בעצם מפעילות את האיבר הווסטיבולרי דרך צליל, בצורה כזאת עקיפה.
אוקיי. Okay.
ואנחנו יכולות למדוד מה הוא עושה לשריר. דרך האלקטרודות שמודבקות על השרירים של הצוואר. וכך אנחנו יכולות להבחן את האיבר הווסטיבולרי. בדיקה נוספת, מרכיבים משקפיים על הראש, מסובבים את הראש ימינה ושמאלה ולכל מיני כיוונים, ובמקביל מצלמים מה העיניים עושות בזמן שהראש מסתובב.
אוקיי. Okay.
וגם אז אנחנו יכולים לקבל מדידה. מדידה, כמה הראש זז וכמה העין זזה, והאם הם מסונכרנים.
בכל בית חולים אפשר לעשות את הבדיקות האלה?
הנושא הזה ממש, יש פריחה עצומה ומאוד משמחת בארץ. אני לא יודעת להגיד אם, לא בכל בית חולים אפשר לעשות את הבדיקות האלו, אבל זה הולך ומתרחב ועושים יותר ויותר.
אז אסותא אשדוד אני מבינה,
כן,
אבל
נכון.
הורה שרואה, חושב,
כן.
ויש ברצונו כן. לבדוק את זה, לאן הוא פונה? לרופא הפוזנגרון, לרופא ילדים שיפנה אותו? למי?
אז אפשר לפנות לרופא הפוזנגרון.
אוקיי. Okay.
צריך להגיד שגם המודעות בקרב כולם צריכה לעלות, גם לכך שאפשר לבצע את הבדיקות האלו, כי נציין שחלק מהבדיקות גם היו קיימות בעבר, אבל בוורסיות שהן באמת פחות נעימות ולא אפשרויות לבדיקה בילדים. כמו אחת הבדיקות המאוד מאוד ותיקות בתחום, שבהן מבצעים בסוף שטיפה של האוזניים במים. זה לא בדיקה שעושים לילד.
לא.
לא.
גם מבוגר היה מבטא על העומק.
גם מבוגר לא כל כך אוהב את זה, כן, נכון.
כן.
אבל הרבה פעמים הקהילה המקצועית היא בעיקר מקשרת את התחום הווסטיבולרי לבדיקה הזו, או לבדיקות שהן פחות נעימות. סל הכלים החדש הזה הוא לא עדיין במודעות של כולם, אבל אני חושבת שאם הורה יודע שאפשר לבצע, אז זו התחלה טובה, או שאר אנשי מקצוע שמקשיבים לנו עכשיו.
מחשבה על הורה שככה שומע את זה. ואומר, אוקיי, יש פה, יכול להיות שיש לילד שלי
כן.
לקות וסטיבולרית, ויש לו איזשהו קושי, אבל כנראה שהוא יפצה על זה מתישהו נכון. בחיים שלו, אז למה בעצם, אז למה לי לעשות מעולה. את הבדיקות?
כן, למה לתרוח?
מעולה. שאלה מעולה.
שאלה מצוינת.
אני חושבת שיש כאן שני עניינים. דבר ראשון, אני חושבת שחשוב לך לפעמים לדעת. זאת אומרת, הורה שפונה לבדיקה וסטיבולרית, הוא ראה איזשהו קושי, הוא לא סתם פנה אליה, וכן חשוב שהוא יקבל את התיוג הנכון. א', כדי שאם יש קושי והוא לא מוסבר על ידי בעיה וסטיבולרית, אז אפשר יהיה להמשיך ולבדוק האם יש פה איזושהי בעיה נוירולוגית, האם יש כאן משהו אחר. אבל בהנחה שזה כן בעיה וסטיבולרית, אז גם לדעת את זה. זו בעיה וסטיבולרית, זה כל מה שזה, וזה קשור לאותו הדבר. יש לילד בעיה בשמיעה, והיא מגיעה עם בעיה וסטיבולרית, וזה לא נושא נוסף שעכשיו פתאום צונח עלינו. וזה חשוב לדעת. פשוט כדי לדעת גם למה לקשר. שוב, אני אומרת, הורה שפנה לבירור הזה, הוא ראה משהו, הוא לא סתם מגיע.
כן.
אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שאם יש עיכוב באבני הדרך, אז חשוב מאוד לפנות לפיזיותרפיה ולהתחיל לטפל, אנחנו יכולים לעזור. וחבל שילד יהיה אחר, אם אפשר שהוא לא יהיה אחר. זאת אומרת, אם אפשר להקדים את האיחור הצפוי, אז כדאי לטפל בפיזיותרפיה, וזו הדרך גם, באמת זו הדרך, זו הטיפול.
אז מי שמאבחן את זה בבדיקות אובייקטיביות, זה מה שתיאר.
נכון.
קלינאיות תקשורת, נכון. במכון אודיולוגי, לצורך העניין. ומי שמטפל בעצם,
זה פיזיותרפיסטים. נכון מאוד.
אוקיי.
ובאמת נגיד שגם הפיזיותרפיסטים מבצעים אבחון, שהוא מאוד חשוב, כי אנחנו מאבחנים את הפיזיולוגיה, איך האיבר עובד. ולפעמים הפיזיותרפיסטים קוראים לזה בדיקות מעבדה. זה מה שאנחנו עושים בקלינאים. והפיזיותרפיסטים מאבחנים את התפקוד. אנחנו מאבחנים את האיבר עצמו, ובעצם זה משלים אחד את השני. אז כשהילד הגיע לפיזיותרפיסט עם אבחנה וסטיבולרית, הפיזיותרפיסט יכול לאבחן את התפקוד, ובהתאם לזה גם לעבוד נכון עם הילד.
זה לצורך העניין רלוונטי, יש סיבה לחשוב, אוקיי, הילד שלי כבר בין 4-5-6 מסתדר, נעזב אותו, שימשיך הגוף שלו לפצות ולפתור את הבעיה.
או שיהיה קצת מסורבל.
כן, קודם כל אני חושבת שזה נכון. אני לא חושבת שצריך להטריח לא את ההורה ולא את הילד. אם הילד מסתדר והכל בסדר, אני לא ממליצה עכשיו לכל ההורים שיש להם ילד עם בעיה בשמיעה לרוץ לאבחון וסטיבולרי. לא, אני לא חושבת שצריך למצוא, לחפש. הבעיות מוצאות אותנו.
לגמרי.
אנחנו לא צריכים לחפש אותם.
לגמרי.
אני חושבת שאם ההורה מוטרד מבאמת איזשהו חוסר יציבות, אי שיווי משקל, אם הוא יודע שלילד היה עיכוב ברכישת הליכה, למשל, הלך מאוחר, אז כן כדאי לפנות לאבחון, ואם באמת יש ממצא, אז להמשיך הלאה לטיפול.
נוסיף על זה שדיברת על העניין של הדימוי העצמי והביטחון העצמי, יכול להיות שיש את הילדים שבאמת יסתדרו וישחקו וישתתפו והכל, ויש את אלה שיותר יימנעו, וזה כן ימנע מהם דברים בחיים, ואז שם כן כדאי להתייעץ ולפנות.
נכון, ולחזק את הילד.
כן.
כן, 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 בהחלט.
ככה, תוך כדי זה שאנחנו מדברות, עולה לי השאלה, מה קורה עם ילדים שעברו ניתוח שתל? זאת אומרת, יש מצב תיאורטי לצורך העניין, ילד שלפני שהשתלנו אותו, לא ראינו שום בעיה.
כן.
אבל שתל, אני מתארת לעצמי, שאם אתה משתיל את הילד ומחטטים שם בשבלול, אז זה קשור, זה יכול?
קשור, קשור.
אוקיי.
אז תראו, קודם כל נגיד שכשאנחנו מסתכלים על ילדים ירידות עמוקות, שאלו הילדים שמגיעים לניתוח לשתל שבלול, 50% מתוכם מראים לקות וסטיבולרית.
50%?
כן. וואו. זה אחוז גבוה.
וואו.
ככה ש... אמרנו בהתחלה שככל שהלקות חמורה יותר ודו-צידית, אז באמת אנחנו פוגשים יותר לקויות וסטיבולריות, כך שהרבה מהילדים שמגיעים לניתוח שתל שבלול, הם מביאים איתם את הבעיה וסטיבולרית מהבית, נגיד את זה ככה, בסדר? אבל צריך להגיד גם שאת צודקת, כשהניתוח של השתל הוא בסוף איזושהי התערבות כירורגית, לתוך אותו האיבר הזה ששוכנים בתוכו שני התפקודים, וזה יכול לגרום לאיזושהי פגיעה וסטיבולרית, אבל...
זמנית?
אז זהו, אבל צריך להגיד. זה כן שכיח שמיד לאחר הניתוח תהיה איזושהי סחרחורת אפילו, שהיא באמת אותו סימן לפגיעה חדשה. קצת לפעמים הראש יכול להיות בהטייה. אנחנו מדברים ממש על הימים של האחר הניתוח.
אוקיי.
אבל מאוד מאוד מהר ילדים מפצים על זה. ובדרך כלל, זאת אומרת, קודם כל בדרך כלל הפגיעה היא מינימלית, ובדרך כלל היא ממש סמוכה מאוד לניתוח, ברמת הימים, אולי עד 10 ימים או משהו כזה, ואחר כך יש שיפור משמעותי. אז זה לא סיבה, בוא נגיד, לא לנתח שתל שבלול.
כן, זה בוודאי חד משמעית, וחשוב שנגיד את זה.
אני חושבת שאם יש הורים שמקשיבים, והם גם שלא יחששו בעצם מהדבר הזה. כי זה כן צפוי, אבל זה לא צפוי להיות ארוך טווח, וזה כן חשוב להגיד. אפילו אני אספר שיש מחקרים מאוד מעניינים, שמגיעים אלינו מטורונטו, ששם הם אפילו מראים שהנוכחות של השתל הקוכליארי, בעצם משרה מתח חשמלי גם על העצב הווסטיבולרי, על אותה, אמרנו, שלוש פאזות. נכון, התלת פאזי.
התלת פאזי הזה, כן.
אז כשאנחנו מגרים את הפאזה של השבלול, אז יש השרה חשמלית גם לשתי הפאזות השכנות. ולפעמים יש כאלו שמדווחים על שיפור מסוים, אפילו בתפקודי יציבה.
וואו.
כן. אז זה קצת עדיין נשמע כמו מדע בדיוני.
ממש עבר.
לאחרונה הייתה לי חוויה כזו, שבדקתי ילד, ופתאום באמת עם השתל היו תפקודים, אני מדברת על תפקודים פיזיולוגיים, לא משהו התנהגותי,
כן.
שלא היו לפני, שלא היו כשהוא בלי השתל, וזה באמת היה נראה כמו מדע בדיוני, אבל בסוף זה השראה חשמלית.
אוקיי.
אז כן, אז יכול להיות שאפשר יהיה גם בעתיד הלא רחוק לנצל את הדבר הזה לטובתנו.
כן.
וכבר היום מדברים על שתל, שהוא שתל וסטיבולרי. עוד טיפה לרחוק, אבל יש כבר ניצנים.
אוקיי.
כן, מעניין.
ככה, לפני שנסיים את הפודקאסט המאוד חשוב הזה, אם הייתי מבקשת ממך לסכם בכמה משפטים, מה השורה התחתונה? מה המסר שהיית רוצה להעביר להורים? מה, עם איזה מסר היית רוצה שהורים יצאו מפה?
אז קודם כל הייתי מעבירה מסר ש... ילדים עם לקות בשמיעה באחוזים גבוהים מראים קשיים ביציבה. וזה חלק מאותו הדבר. אני חושבת שזה כן חשוב לדעת כהורה, וזה דווקא לא מלחיץ אלא מרגיע, כי זה חלק מאותו הדבר. זה ביטוי נוסף של אותה הפגיעה, בסדר? והדבר הנוסף שחשוב להגיד, והוא באמת השורה התחתונה, האפילוג, בוא נגיד, זה שהילדים יפצו על זה. ובגילאי בית ספר הם יהיו מצוינים. בשש שנים האלו שדיברנו כשהתינוק נולד ועד גיל שש, אם יש לילד עיכוב ברכישת אבני דרך, אז נכון לבצע אבחון וסטיבולרי, ולפנות לטיפול של פיזיותרפיה, ויש מה לעשות, ומחקרים בעולם מראים שהטיפולים מוצלחים ומקדמים את הילדים, וכמו שדיברנו, זה ייתן לילד ביטחון בגוף שלו, וביטחון חברתי ורגשי, וזה...
חשוב מאוד, כן? לשם כך התכנסנו בדיוק. בין השאר.
כן, כן, כן.
אוקיי.
תודה, זה ממש, זה להעלות למודעות משהו שקיים.
ממש.
ואפשר לתת לו שם.
נכון.
זה באמת מרגיע.
ממש, אבל מאוד.
כן.
ולדעת שאפשר, קודם כל שהשד לא נורא, גם אם זה ישנו.
נכון.
בסופו של דבר, רוב הילדים מפצים ומגיעים לתפקוד מצוין, שלא דורש אפילו התערבות, ואפשר להסתדר בלי. מצד שני, לדעת, כאילו, כן, זה מוכר, יש לזה שם לדבר הזה, בהחלט יש מה לעשות איתו.
נכון.
שזה החדשות הטובות. לגמרי,
בדיוק.
לגמרי. כן. וואי, לירון, זה באמת, זה היה סופר חשוב. אני רוצה להגיד ששמענו אותך מדברת על הנושא הזה. קודם כל, אני אגיד את זה עוד פעם. ככה נשמע בן אדם שאוהב את מה שהוא עושה, ואני חושבת שלקחת נושא כזה שהוא מורכב, אנחנו לא נכנסת לפה, חסכת מאיתנו את כל הפיזיולוגיה המאוד מסובכת של הדבר הזה, וזה מאוד מסובך. לבוא ולהגיד את זה ככה, ובצורה הכי פשטנית, מה לעשות, מה לראות, מה אפשר, אני חושבת שזה...
אני אומרת שהתפקיד שלי הוא להיות כלי שמקשר צינור בין הילד או בין התפקודים של הילד להורה, אז זה מהותנו.
אז הנה...
להבין מה אנחנו רואים ולהסביר את זה הלאה.
אז סיפקת להם עוד צינור אחד ועוד כלי אחד.
בשמחה.
תודה רבה רבה.
תודה לכם עליו.
ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה.
תודה רבה, תודה.